יום הזיכרון אינו אמור להיות יום של אבלות, של צער, אלא מיועד להיות יום של זיכרון. אבלות וצער בדרך כלל גורמים לאיזושהי ירידה, נפילת רוח, יכולים להביא את האדם לייאוש, לעצבות, לחידלון. אבל היום הזה אמור ההפך, למלא אותנו בתחושה של ייעוד, של שליחות, של הזדהות, למלא אותנו באיזושהי אחריות ושליחות, למלא את התפקיד או את המשימה שהטילו עלינו אלה שהקריבו את היקר מכל, לקחת מהם דוגמה, ללמוד מהנופלים, השם יקום דמה, מה חובתנו ומה האחריות שהם הטילו עלינו. יש גם ביום הזה יום שמביא מקצת, מן המקצת, איזשהו ביטוי של חובת הכרת הטוב. יש לך הכרת טוב גדולה יותר מזה שאנחנו מחויבים עבורם? כבר הבאתי את המשל הזה. ברור לחלוטין שאם חלילה אני אהיה חולה מסוכן ויהיה רופא שניתח אותי והציל אותי, בלעדיו לא הייתי חי, איזה חובת הכרת הטוב הייתי צריך עבורו? הציל את חיי. אבל הוא רופא, הוא בעצמו לא יסיכן שום דבר בשביל זה. קל וחומר אם יש מישהו חלילה תובע ועמד לטבוע במים למות, ובא מישהו, איש אמיץ, קפץ לים, למים הסוערים, וחילץ אותו, סיכן את עצמו בשביל לחלץ מישהו. איזה חובת הכרת הטוב צריך בשבילו? סיכן את נפשו. אבל מה נאמר על מי שקפץ וראה מישהו תובע, וקפץ למים וחילץ את התובע, והוא בעצמו שילם על חייו בזה כי הוא לא הצליח להחלץ, הציל את השני, איזה הכרת הטוב צריך? וזה מה שבעצם קורה. חיילים הולכים לקרב להילחם עם ידיעה שהם יכולים למות בשביל, בשביל מי? בשבילנו. זה יום שמחייב אותנו לקחת דוגמה למסירות. מה האדם מצווה לעשות בשביל עם ישראל? מייחד את הנקודה של מסירות נפש. והשאלה המתבקשת ונדרשת שכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו ביום הזה, הם עשו כל כך הרבה בשבילנו, בשביל עם ישראל, מה אני עשיתי? מה אני עושה? מה אני מוכן לעשות בשביל עם ישראל? איפה הם ואיפה אני? איזה נקודה? הדור שלנו ראה לפני 60-70 שנה מיליונים של אנשים שמסרו נפשם על קדושת השם בשואה האיומה. אז זאת הייתה מסירות נפש וקידוש השם גדול נורא והיום. אבל קידוש השם בעל כורחם, זה היה קידוש השם בתוך מציאות כוללת של חילול השם נורא. עם ישראל נרדף, כל אחד יהודי כעלה נידף מתקיים, ורדפו מכם, אחד רודף מאה, שניים מניסים רבבה. היה קידוש השם, אבל קידוש השם במציאות של חילול השם, קידוש השם בעל כורחנו. והנה, לא עברו 10-20 שנה וקם דור חדש של מוסרי נפש, מקדשי שם שמיים, בסיטואציה שהיא כל כולה קידוש השם. עם ישראל נלחם באויביו, מכה, נוקם במי שמנסה לפגוע בו. והולכים אנשים עם ידיעה, בחירה בידם, הם הולכים לאש עם ידיעה שיהרגו. איזה קידוש השם זה? כבר סיפרנו כאן את הסיפור ששלמה אומן השם יקום דמו נהרג, הרב גוסטמן, שהיה שכן, בא לנחם את האבא, את הפרופסור רומן, והוא אמר לו, שלמה נהרג על קידוש השם. גם לי היה בן שנהרג על קידוש השם בן יחיד, ייפגשו בשמיים שניהם בהיכל קידוש מקדשי השם, אבל הדרגה של שלמה היא מעל מעל, כי הבן שלי נהרג על קידוש השם שלא הייתה לו ברירה, לשלמה הייתה ברירה. מסירות נפש וקידוש השם, זה לא מחייב קצת אותנו לעשות משהו בשביל עם ישראל? יש מדרש על שאול המלך. שאול המלך העלה ונגדה לו שמואל ואמר לו שהוא יוצא מחר לקרב והוא נהרג, הוא בניו. והוא שומע את הבשורה הזאת, הוא יוצא החוצה, בחוץ מחכים לו אבנר והמסע, שואלים אותו מה שמעת, והוא בשבילו להפיל את הרוח של עם ישראל, הוא יודע שהוא מחר נהרג, הוא בניו, והוא אומר קיבלתי נבואה שאנחנו יוצאים לקרב ומנצחים, והוא הולך עם הבנים. אומר המדרש ביאלקוט בשמואל, באותה שעה קרא הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת ואמר להם, בואו וראו בריאה שבראתי בעולמי. תראו איזה בריאה, משהו מוזר נגד הטבע. בנוהג שבעולם, אדם שהולך לבית המשתה גם הוא אינו מוליך בניו עמו מפני מרית העין, וזה יורד למלחמה ויודע שהוא נהרג, נוטל בניו עמו ושמח על מידת הדין שפוגעת בו. ראו בריאה שבראתי. בשבועות האחרונים הציבור נכנס כאן לתודעה של עם ישראל פה בארץ ישראל, הסיפור של משפחת פרץ. לפני 3 שבועות נהרג רב סרן אלירז פרץ. אלירז פרץ, השם יקום דמו, היה חבר טוב של הבן הגדול שלי, שניהם נפגשו בקורס קצינים. אבל הסיפור של אלירז פרץ לא מתחיל מאלירז. אלירז פרץ היה קצין בסיירת גולני, אבל היה לו אח גדול יותר, אוריאל, שגם הוא היה קצין בסיירת גולני. אוריאל פרץ נהרג לפני 12 שנה בלבנון כקצין בסיירת גולני. כשהלכו לקבור אותו מצאו בכיס שלו דף קטן מאורות התשובה של הרב קוק. הקטע הזה מדבר על ידיעת המוות, וזה הפתק שמצאו אצלו. זה מופיע באורות התשובה, כל מה שהתשובה מתעמקת יותר הולכת יראת המוות ומתמעטת עד שפוסקת לגמרי, ואת מקומה לוקח המצב של בתשחק ליום אחרון. כשבן אדם בתשובה בדרגה גבוהה אין לו פחד המוות ויש לו בתשחק ליום אחרון. אדם לא הולך עם פתק כזה סתם, אלא עם איזושהי ידיעה באיזשהו מקום שגם אני צריך אולי להיות במצב הזה של ותשחק ליום אחרון. זה מה שמצאו אצלו בכיס, אצל אוריאל פרץ לפני 12 שנה. אוריאל פרץ נהרג. יש לו אח צעיר יותר שנקרא אלירז, עוד לא התגייס לצבא. הורים שכולים, יש להם את הזכות להודיע לצבא ולדרוש שלא מגייסים את הבנים האחרים לחיל קרבי. אבל אלירז רוצה להתגייס, רוצה ללכת לדרכו של אחיו וגם הוא לסיירת גולני. ויש לו אמא גיבורה, האמא מרים פרץ, חותמת לבן שלה אלירז כמה שנים ממש סמוך לנפילתו של אוריאל, היא מוכנה שגם אלירז יתגייס, הולך גם הוא לסיירת גולני. אלירז נלחם. כמה מלחמות עברנו? לפני כמה שנים הייתה פעולה חומת מגן אחרי ליל הסדר, פעולה בג'נין. פעולה בג'נין, אלירז כבר מפקד, יש לו חייל שנקרא גדי עזרא. היה שם קרב נוראי בג'נין, ונהרג שם חייל, שהוא היה פקודו של אלירז, גדי עזרא. גדי עזרא היה תלמיד בישיבת אור עציון, מאורס, חודש לפני חתונתו. בכיס, ראו בריאה שפרעתי, תראו, בכיס של גדי עזרא, חייל של אלירז, מוצאים מכתב, והמכתב מיועד לארוסתו. ובמכתב הזה כתוב ככה, גדי עזרא אומר, המכתב הזה, אם את תקבלי אותו, ארוסתי, אם את תקבלי אותו, זה סימן שאני כבר לא בין החיים. כי המכתב הזה, אני כותב אותו בשבילך על הצד שאני נהרג. אם תקבלי אותו, זה סימן שאני לא נשאר בין החיים. והוא כותב שם ככה, אם תקבלי את המכתב הזה, זה בגלל שאני כבר לא אהיה בעולם. אין דבר שאני רוצה יותר מאשר לחיות איתך ולהקים איתך בית ומשפחה. אבל אני רוצה לצאת למבצע ואני מוכן לשלם את המחיר. ברגעים הללו, הרגש הכלל ישראלי שלך הוא זה שאמור להוליך אותך. ועליך להילחם ברשעה כאילו אין לך חיים פרטיים. והוא נהרג. ועברו כמה שנים, ולירז פרץ זוכה להתחתן עם אישה גיבורה, קוראים לה שלומית. בחתונתו של אלירז פרץ, בחתונתו, באמצע הריקודים, הוא קורא לארוסתו של גדי עזרא ואומר לה, תשמעי, אני רוצה להכיר לך את אח של אשתי. והוא מכיר לה בחתונה, ברגע הזה, את אח של אשתו, ובאמת מהכירות הזאת שנעשית בחתונתו של אלירז לארוסתו של גדי עזרא שהוא חייל, מזה יוצאת חתונה. ארוסתו של גדי עזרא מתחתנת עם אח של שלומית, אשתו של אלירז. ולפני שלושה שבועות בעזה, בהסתערות על מחבלים, כנראה מתוך רצון להציל חייל שלו, נהרג אלירז. והאימא הזאת, מרים פרץ, עומדת בגבורה, והאלמנה עומדת בגבורה. ראו בריאה שבראתי, איך אפשר להבין? אנשים יודעים למה הם הולכים. בקשה אחת יש למרים פרץ, עם ישראל, תתאחדו, תעשו מעשים טובים. איפה מקבלים את הרוח הזאת? זה תחושה של אדם כל הזמן לעשות, לחשוב על השני. מי שחושב בחתונתו לדאוג לארוסתו של פקוד שלו, הוא זה שיכול להגיע לדרגות הגבוהות האלה. ואולי אפילו עוד בדברים יותר קטנים. לפני שבוע, יש לאלירז פרץ ילד קטן, אור קוראים לו. לפני שבוע, שבועיים אחרי שאבא שלו נהרג, הוא הולך בשכונה ליד הבית שלו עם מישהו מבוגר שמלווה אותו. והם הולכים ברחוב, ילד בן 5, יתום. פתאום הוא אומר לזה שמלווה אותו, אתה לא אבא שלי. והוא נדהם, אומר לו, נכון, אני לא אבא שלך, אבל למה אתה אומר את זה? אז אומר אור, הילד בן 5, יש כאן אבן באמצע הרחוב, עברת על זה ולא סילקת. אבא שלי, כשהיה רואה אבן כזאת, תמיד היה מסלק אותה כדי שמישהו אחר לא ייפגע. ילד בן 5, ככה הוא זוכר את אבא שלו. ראו בריאה שבראתי, כשאדם חושב לא על עצמו, או מסוגל לצאת מהחיים העצמיים שלו על אחרים, מתחיל בדברים קטנים ועובר לדברים גדולים יותר ועובר לדברים גדולים מאוד, עד נכונות למסור נפש עבור כלל ישראל. וזה הולך יחד עם עוצמות של רוח. אני יודע, קצינים בצבא, במיוחד קצינים קרביים, בשביל להשתחרר, אם הם זוכים להשתחרר, זה פעם בשבוע, פעם בשבועיים מגיעים הביתה לשכונה שלהם, לבית שלהם. אז האישה והילדים זוכים לראות. גם זה לפעמים כבר הוא צריך להגיע, אבל פתאום יש איזושהי פעולה, הוא נשאר שם במקום. אלירז פרץ, לפני חודש או חודשיים, יום חמישי בלילה, 2:30 בלילה, מצלצל לרב בהר המור, אומר לו, תן לי חצי שעה, 2:30 בלילה ביום חמישי, תן לי חצי שעה, אני רוצה ללמוד איתך. הוא אומר לו, אלירז, יום חמישי בלילה, אתה עכשיו שוחררת, לך הביתה, סע הביתה, מחכים לך בבית. הוא אומר לו, אשתי שלומית רוצה ומסכימה שאני אקח חצי שעה לזאת, למלא את המצברים, אני צריך את החצי שעה, תעשה איתי חסד ותלמד איתי. איזה עוצמות, עוצמות הרוח, מכונות. ראו בריאות שבראתי, ראו בריאות שבראתי. מה אנחנו? איפה אנחנו עם זה? מי שחושב לאחרים, הוא נמצא בדרגות הגבוהות. בואו ניקח מזה משהו. לא יכול לעבור יום כזה בלי המחשבה, אני אעשה גם אני משהו למען עם ישראל.